אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
המפלגה שבאה לשנות וגילתה שזה פחות קל ממה שהבטיחה, נאלצה לשבת כמה שנים באופוזיציה עד שהתפתחה להיות אלטרנטיבה שלטונית שהולידה את ממשלת השינוי.
רעידת האדמה הפוליטית.
בישראל הולכת לבחירות בסתיו.
הבחירות לכנסת ה-25.
הגיעה להחלטה לתת
לערוך לקמפיין.
יש עתיד היא מפלגת מרכז ציונית ליברלית. היא הוקמה ב-2012 על ידי יאיר לפיד, שעומד בראשה גם היום. בשיאה קיבלה 19 מנדטים, והייתה להפתעת הבחירות ב-2013. המפלגה השנייה בגודלה כבר בבחירות הראשונות בהן השתתפה, אבל את השיא השלילי רשמה כבר כעבור שנתיים עם 11 מנדטים. מצביעים, בעיקר מעמד ביניים חילוני בערי מרכז מבוססות. בעד, שוויון בנטל. נגד, שחיתות שלטונית. מנהיג. יאיר לפיד, ראש הממשלה ושר החוץ הנוכחי, בן 58, בנם של יוסף תומי לפיד, ניצול שואה שהיה לעיתונאי, משפטן ופוליטיקאי, והסופרת שולמית לפיד. לפני שנכנס לפוליטיקה, לפיד היה סופר, עיתונאי, תסריטאי ומנחה טלוויזיה פופולרי. הוא אפילו חיבר כמה שירים ידועים.
שתישאר צעיר לנצח.
כמו שאמר לו אובמה, שמעתי שהייתה לך עבודה טובה לפני שנכנסת לפוליטיקה. בניגוד למפלגות עם מסורת, למפלגה חדשה יחסית כמו יש עתיד, יש מנהיג ומייסד, פרזנטור אם תרצו, שעבורו הציבור יוצא לקלפי. ביש עתיד, או בשמה המלא יש עתיד בראשות יאיר לפיד, היושב ראש נהנה מסמכויות חריגות ביחס למפלגות אחרות. שתי כהונות רצופות, קביעת הרשימה לכנסת ומינוי כל בעלי התפקידים. בשונה ממפלגות אחרות, ליש עתיד אין מוסדות פנימיים שיכולים להשפיע על איך שהיא מתנהלת. מה עם פריימריז כמו שנהוג במפלגות דמוקרטיות, למשל בעבודה או בליכוד? תשאלו את אופר שלח, ממייסדי המפלגה וחבר קרוב של לפיד.
יש עתיד לא יכולה להיות מפלגה שבראשה אדם שמינה את עצמו עד הכנסת ה-26.
ב-2020 הוא הציע פריימריז. מאז הוא כבר לא חבר מפלגה וגם לא חבר קרוב של לפיד.
אף אחד לא מציב לי אולטימטומים. ההצעה לא התקבלה.
ב-2021, כשכבר הוכרזו בחירות לרשות יש עתיד, אף אחד לא התייצב מולו. לפיד שאף להביא בשורה של פוליטיקה חדשה, פוליטיקה שפויה, מאבק בשחיתות ובבזבזנות, צמצום מספר השרים וביטול השרים ללא תיק, קביעה כי אדם שהורשע בעבירה שיש עם הקלון לא יוכל לכהן כחבר כנסת, כשר או כראש רשות בישראל, ובגדול, פוליטיקה נקייה. הרשימה שלו הייתה מגוונת וכללה את הרב שי פירון מהציונות הדתית, את מאיר כהן שהיה ראש עיריית דימונה ואת יעקב פרי מהשבק, וכן שליחות ציבור בולטות כמו יעל גרמן שהייתה ראש עיריית הרצליה ופנינה תמנו שטה, עורכת דין, עיתונאית ופעילה חברתית. המצע של יש עתיד כלל את רעיון שתי המדינות לשני עמים, אבל בעיקר כדי להתגרש מהפלסטינים. הוא כלל גם קידום שוויון זכויות לנשים ולקהילת הלהט"ב, חלוקה שווה בנטל ותחבורה ציבורית בשבת לפי משאל עם, אבל גם הדגיש את חשיבות הנחלת המורשת היהודית. מין נקודת אמצע שעשויה להיות מקובלת על רוב הישראלים. לפיד היה אדם פופולרי לפני שנכנס לפוליטיקה. הוא נולד למשפחה עם חשיפה תקשורתית גבוהה, כתב בהצלחה ספרים, תסריטים וטור אישי בעיתון, השתתף בסרטים, כמגיש תוכניות אירוח ואולפן שישי, יאיר לפיד למד את לב הקונסנזוס. הוא זה שהמציא את השאלה המפורסמת.
הכי ישראלי בעיניי זה שגונבים לי את השאלה מה הכי ישראלי בעיניך.
אולי משם הגיע השאיפה לפצח את הישראליות ולנסח את גבולות המיינסטרים הישראלי הרחב. בתקשורת היכולת הזאת מתורגמת לרייטינג, בפוליטיקה למנדטים. המעבר הזה, מהתקשורת לפוליטיקה, התחיל מיד אחרי המחאה החברתית של קיץ 2011. ב-2012, לפיד כבר רץ עם הסיסמה, איפה הכסף? והמפלגה שהקים הבטיחה לדאוג למעמד הביניים, לתת תמריצים לפתרון בעיית הדיור, לקדם את השוויון בנטל ולשנות את שיטת המשטר. המסרים האלה עבדו ממש לא רע. בבחירות ב-2013 יש עתיד השיגה 19 מנדטים, והפכה למפלגה השנייה בגודלה כשהיא מקדימה אפילו את מפלגת העבודה הסוציאל-דמוקרטית של שלי יחימוביץ'. לפיד נכנס לקואליציה עם הליכוד בראשות נתניהו, ובהתאם לקמפיין הבחירות שלו קיבל את תיק האוצר. הוא גם הקים ברית אחים עם נפתלי בנט הימני, ויחד הם דחקו החוצה את החרדים. בשמאל הייתה ציפייה שלפיד דווקא יקים גוש חוסם כדי למנוע מנתניהו להקים ממשלה. הרי יאיר הוא תל אביבי, מהברנג'ה, אחד משלנו. חייב להיות בו איזה משהו שמאלני. אבל יאיר שלנו הפתיע.
שמעתי גם את הדיבורים על גוש חוסם, אני רוצה להוריד את הדבר הזה מן השולחן, אנחנו לא נעשה גוש חוסם עם חנין זועביז.
אולי זו הצלחה שלו בבחירות שהבליטה את כישלון השמאל, אולי זה בגלל שציפו ממנו ללכת איתם, הרי במצע שלו כתוב במפורש שתי מדינות לשני עמים. בכל מקרה, הנקמה הגיעה מהר. לפיד זכה לכיתונות של ערס ולעג, במיוחד משמאל. אמרו עליו שהוא פופוליסט, שאין לו דעה, שהוא אומר דבר והיפוכו, שאצל יאיר לפיד הפופולריות היא חזות הכל.
יאיר לפיד, סיפור בזיגזג. הוא חייב להיות בזיגזג, אחרת איך הוא יישאר? בדיוק במרכז.
ובאופן כללי, שהוא לא יותר מאופנה חולפת. לא אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. אבל אולי דווקא העבר שלו כמתאגרף חובב, פיתח אצלו את היכולת העקשנית לקום אחרי שחטף מהלומה. לפיד לא נבהל וחיכה בסבלנות. בעקבות מחלוקות קשות עם נתניהו, הוא פותר מתפקידו כשר האוצר אחרי שנה וחצי בלבד, ובתגובה לכך, יש עתיד כולה פרשה מהממשלה. בבחירות 2015 שנערכו מיד אחר כך, יש עתיד הצטמצמה ל-11 מנדטים וישבה באופוזיציה. התוכנית להפוך לראש ממשלה נראתה רחוקה מתמיד. אבל ב-2019 היא התחילה להתקרב. יש עתיד של יאיר לפיד וחוסן לישראל של בני גנץ התאחדו לרשימה בשם כחול לבן, ואליהם הצטרפו הרמטכ"לים לשעבר בוגי יעלון עם רשימת תלם וגבי אשכנזי. יאיר לפיד, הפוליטיקאי הוותיק יותר, שגם תרם את המנגנון היעיל של יש עתיד לרשימה החדשה, ויתר לבני גנץ על הבחורה, אחרי שהסקרים והלחץ הציבורי הוכיחו שגנץ יותר פופולרי ממנו. לפיד היה אמור להחליף אותו כראש ממשלה ברוטציה. בבחירות באפריל 2019, כחול לבן קיבלה 35 מנדטים, בדיוק כמו הליכוד. נתניהו, כזכור, לא הצליח להרכיב קואליציה, ובחירות נוספות התקיימו בספטמבר 2019. כחול לבן ירדה ל-33 מנדטים, וגם אז לא הושגה הכרעה. שוב בחירות, שוב טקו. אבל הפעם, במרץ 2020, בני גנץ שבר ימינה, הפר את ההבטחה לבוחר, והשלים לנתניהו קואליציה כשהוא מפרק בדרך את כחול לבן. לפיד נשאר עם יש עתיד ועם 16 מנדטים בלבד. אבל הנכס האמיתי שהוא החזיק, הוא מחזיק עד היום, הוא אמון הציבור. לפיד לא התקפל ולא הפר את ההבטחה שלו לבוחרים, בעוד שגנץ, שהפך למתחרה, כבר היה פסול בעיני רבים מהשמאל מרכז. בבחירות שהתקיימו במרץ 2021, יש עתיד השיגה 17 מנדטים, שזה 9 מנדטים יותר מכחול לבן של גנץ, ו10 יותר ממפלגת העבודה. יש עתיד לא רק חזרה להיות המפלגה השנייה בגודלה, אלא גם הפכה למנהיגת גוש רק לא ביבי. יאיר לפיד, שהסתמן באותו רגע כראש הממשלה האלטרנטיבי לנתניהו, הצליח לחבר קואליציה בלתי אפשרית ומלאה בניגודים אידיאולוגיים עזים. ימין עם שמאל, ציונות דתית עם ערבים, פעילי זכויות אדם עם תומכים בגירוש מסתננים, וסוף סוף להקים ממשלה.
עלה בידי להקים ממשלה עם סיעות ישתית.
אמנם ממשלה מינימלית עם רוב זעום של 61 חברי כנסת, אבל האיש שרצה להיות ראש ממשלה, סוף סוף לא. עוד לא. כדי שהדבק הקואליציוני יעבוד והממשלה תקום, לפיד נאלץ שוב לוותר על האגו ועל התפקיד לנפתלי בנט, יושב ראש ימינה, שהביא איתו נדוניה של 7 מנדטים בלבד. לפיד עשה את זה בהשלמה. גם אם בנט הוא ראש הממשלה, היה ברור לכולם מי מנהיג הגוש ומי האדריכל שמאחורי הקואליציה הזאת. יאיר לפיד, אחד הפוליטיקאים המושמצים ביותר, האיש שמעולם לא השלים תעודת בגרות, הוכיח שהוא המבוגר האחראי. ומה לגבי השאיפה להיות ראש הממשלה? גם זה קרה בסוף. בקטנה. ב-11 ביולי 2022, אחרי העריקה של חברי הכנסת מימינה, נפילת הממשלה, פיזור הכנסת וההתפטרות של נפתלי בנט, יאיר לפיד סוף סוף נהיה ראש ממשלה. אמנם חלופי, אמנם בתקופת מעבר, אבל עדיין...
אני יאיר לפיד, מתחייב כראש הממשלה החלופי או כראש הממשלה לעתיד, לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
וככה הוא יישאר, לפחות עד הבחירות הבאות, אולי גם אחר כך כראש ממשלת מעבר אם שוב לא תושג הכרעה, ואולי כראש ממשלה נבחר. האם לפיד באמת מסוגל לאחד את השורות ולמצוא גשרים בין הפלגים הישראלים השונים?
ממשלת אחדות ישראלית היא לא פשרה, היא מטרה. זה מה שהמדינה זקוקה לו עכשיו.
לפיד ויש עתיד הם לא מפלגת המרכז הראשונה שמנסה לעשות את זה. בישראל קמו לא מעט מפלגות מרכז לאורך השנים. הגדולה שבהן, קדימה, אפילו הגיעה לשלטון, אבל התרסקה מיד אחר כך. היו גם שינוי, התנועה, הצומת, הדרך השלישית, ואפילו אחת שלא התחכמה יותר מדי, ופשוט קראה לעצמה מפלגת המרכז. אבל בניגוד למפלגות אווירה שרצות 2-3 סבבים בלי שהותירו חותם משמעותי, לא רק שיש עתיד רצה כבר 6 סבבי בחירות, אלא שהיא הולכת ומתחזקת, הפכה לגורם משמעותי, ואפילו למפלגת שלטון. הישגי הממשלה החדשה היו כמובן העברת תקציב אחרי 3 שנים, הפחתת הגירעון והשארת המשק פתוח בגלי הדלטה והאומיקרון. היא החזירה שקט יחסי לדרום, ובמבצע האחרון הפסיקה להכיל את החמאס. אבל יותר מכל, הממשלה הזאת הצליחה לשים הרבה מחלוקות בצד, ולחבר בין יהודים לערבים, חילונים לדתיים, שמאל וימין, בקואליציה אחת, כשכל הצדדים מתאמנים באיפוק ובוויתורים כואבים. מה זה אם לא אחדות? מצד שני, בתקופת כהונתה של הממשלה הזאת, מחירי החשמל, הדלק ומוצרי היסוד עלו, ובעיית יוקר המחיה החריפה. הממשלה הבטיחה שינוי בכל מה שנוגע לשחיתות הציבורית, ובפועל הכילה מספר חסר תקדים של שרים. לפיד עצמו התמנה לראש ממשלת מעבר על אף שתקף בחריפות את ממשלת החילופים של נתניהו גנץ. גם את משבר הדיור והאלימות בחברה הערבית שהוכרזו כמטרות מובילות, לא הצליחה הממשלה הזאת לתקן בתקופת שלטונה הקצרה.
מדינת ישראל נכנסה לאובססיה מטורללת. כן ביבי, לא ביבי.
חייאת, מה יש להם רק לא ביבי?
בכלל השאלה הייתה רק ביבי או לא ביבי.
לא מקימים מפלגות בשביל רק ביבי או לא רק ביבי.
יאיר לפיד כבר הכריז מספיק פעמים שלא יושב עם ביבי, והשיג את אמון הציבור כשלא הצטרף אליו ב-2015 וב-2020. אחרי שגנץ שינה כיוון, וגם מנהיגי מפלגת העבודה, אבי גבאי ואמיר פרץ כבר ישבו עם נתניהו, הסירוב של לפיד הוא נכס אלקטורלי מוכח. מתנגדיו מימין קוראים לו חלול, טוענים שחוץ מרק לא ביבי אין לו כלום, ושעכשיו, כשדיבר על שתי מדינות לשני עמים בנאום שלו באום, חשף שהוא בעצם שמאל בתחפושת, שלא יהסס לצרף לקואליציה גם את הרשימה המשותפת. מתחריו משמאל טוענים שאין לו אג'נדה חוץ מהרצון להיות ראש ממשלה, יפקפקו בנכונות האמיתית שלו ליישם את פתרון שתי המדינות, ויזכירו לו את חוק השוויון בנטל וגיוס בחורי הישיבות שהופיעו במצע של יש עתיד והושמטו פתאום ב-2021. המשימה של לפיד קשה יותר משל נתניהו. בגוש רק ביבי יש משמעת והיררכיה, והוויכוח העיקרי הוא סביב תפקידים, תקציבים וצירוף מפלגות ערביות לקואליציה. בגוש רק לא ביבי, לפיד צריך לתמרן בין אידיאולוגיות מנוגדות וקווים אדומים שונים, וכל זה תוך לחץ בלתי פוסק מימין למצוא בקיעים ועריקים. לפיד כבר הוכיח שהוא יכול לעשות את זה. האם יש עתיד תתחזק ותתקרב לליכוד במספר המנדטים? האם החרדים יסכימו אי פעם לשבת בקואליציה שלו? האם יאיר לפיד יצטרך לוותר שוב על תפקיד ראש הממשלה לחבר קואליציה אחר למען המטרה הגדולה? אתם תכריעו. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסקטים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסקטים המובילות.